Check al secondo palo, Chiesa, la palla è buona. Chiesa la mette giù con difficoltà, poi Chiesa! 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 La Chiesa al centro del villaggio!
L'Italia è campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia!
רדיו אזורי, מה קורה? מה קורה, אסף אקרמן?
הכל בסדר, פשוט 15 למטה.
אה, כן,
סביר. אז
סביר אתה אומר.
סביר פלוס.
סביר
פלוס, סביר פלוס.
כן, אז רדיו אזורי, פרק חצי מיוחד נקרא לו. בעצם אנחנו נתמקד בעיקר בסיפור של יובנטוס, ולא, לא 3-3 נגד אטלנטה, גם על זה. אבל בעיקר על הורדת 15 הנקודות הדרמטית מאוד.
זה בומבה פתאום של יום שישי בערב.
מה זה בומבה? זה מחרב ארוחות שישי הדבר הזה.
לאורחים ולאנשים שמתעסקים בזה באופן כללי.
אני תקשיב, אני הייתי בארוחה משפחתית, אצל המשפחה של אשתי.
הלכה, אתם הצעירים, עוד יש לכם ארוחות משפחתיות, זה לא יאומן.
וכן, ו... מקבל את הבשורה הזאת תוך כדי ארוחה, ככה ממש שאולי ממש בסוף שלה, שכבר מתחילים כזה לשבת ולדבר ביחד, ואני פתאום נהיה בפלאפון, כי אני גם צריך להתקן את הדסק וזה, חבר'ה שואלים אותי בדסק, כאילו, כי אני כאילו, בברכאות האוטוריטה לכדורגל איטלקי, אז אני מנסה ככה לעזור להם ולהתקן אותם, ואשתי מסתכלת עליי, כאילו, מה
קורה, בבא?
מה קורה, חביבי, מה? עשיתי להסביר לה, כאילו שמעת, יש לי מקרה חירום בעבודה, ואני צריך שנייה להיות על הפלאפון, סליחה שאני מתעלם מכולם. אז כן, זה היה, תקשיב, זה חתיכת בומבסו, אבל בומבסו שיכולנו לספוט אותו לפחות בעצימות, אולי
דיווחה יותר. תראה, היה דיווחים עוד מוקדמים לפני זה שהתובע מבקש מינוס 9 נקודות. אז אמרנו, אנחנו יודעים שיש דיון שמשהו הולך לקרות. אבל פתאום מינוס 15 זה בומבה רצינית. אז אנחנו ננסה ככה בפרק הזה כדי להיכנס קצת יותר לעומק, קצת יותר לתוך הדברים להסביר, לנסות להסביר, לפעמים גם בשפה המשפטית אולי גם, ובהחלט, ובאמת להיכנס ככה לדברים לעומקם.
ואני חושב שאפשר להגיד ש... אתה יודע מה? יש לך כאילו, יש לנו קצת...
יש לנו מה תקרה.
קצת כאילו אווירה יובה.
אווירת יובה.
אווירה יובה.
יאללה.
אז בוא נשים אווירה יובה ואז נתחיל לדבר. חגיגה, חגיגה עשית מיובה.
תשמע, זה חתיכת סיפור.
טוב, אז בוא רגע נלך אחורה בטיימליין, ונבין אולי איפה היו הרמזים הראשונים לדבר הזה. ואני חושב שאם אנחנו מחפשים את הרמזים, אפשר ללכת אחורה בערך את תקופת הקורונה. שם אנחנו מתחילים לראות את יובנטוס עושה כל מיני העברות של שחקנים די אנונימיים, במחירים מאוד מנופחים, אנחנו רואים כל מיני שחקנים, שאני אפילו לא זוכר את שמה, אבל במחירים של 12 מיליון יורו, 15 מיליון יורו, 8 מיליון יורו.
שוב, זה לא כסף אמיתי שנכנס, אלא זה סכומים שככה הם אומרים של השווי שלהם.
כן.
זה תמיד מה שנקרא בהשאלות ובהעברות של שחקן, שהם פלוס שחקן, זאת אומרת, יש דוגמה מנפולי שבעצם זה קרה, וחקרו גם את העניין הזה ואולי גם יחקרו, שאוסימן הגיע, אבל תמורת סכום כסף ועוד 4 שחקנים. אבל אתה צריך לתת, השחקנים האחרים, יש להם שווי מסוים של כסף, שהולך מה שנקרא לליל, ותמורת הסכום שמקבלים אוסימן. אז אתה עושה את הפלוסים והמינוסים בתוך המשחקים האלה, ולכן כן, יש הרבה מאוד בעיות. זאת אומרת, בתקופת הקורונה גם יש את סיפור המשכורות שנדבר עליו עוד מעט, שהוא בכלל לא הגיע אפילו לעניין של משפט. אבל בעצם יובנטוס בתחילה עם עוד 11 מועדונים עמדו לדין, ממש בחודש אפריל האחרון, בטענה לכך ש... הם ניפחו את שווי השחקנים שלהם בעברות, כדי לאזן את המספרים, כדי שמספרים בתוך החשבון יהיו יותר חיוביים, יותר טובים, יותר יתאימו להם לחשבונות.
המטרה היא בעצם שאתה מציג רק שיעור בחשבונאות הכי בסיסי שיש, כי אני לא מבין בזה יותר מדי, אבל once אתה מעלה את ההוצאות שלך, ובעצם מקטין את ההפרש לעומת ההכנסות שלך, אז אתה צריך לשלם פחות מס, כי הרווחים שלך נמוכים יותר, בוא נגיד במרכאות, המשכורת שלך היא נמוכה יותר, ולכן אתה משלם פחות מס. זו הייתה המטרה.
זה בגדול מאוד. זאת אומרת, אנחנו זוכרים שהיה המעבר של ז'ואו קאנסלו, שהלך למנצ'סטר סיטי, תמורת דנילו ועוד כסף. עכשיו היה צריך לתת שווי גם לשחקן שעובר, זה גם שווי של כסף מסוים, וזה היה הסיפור של יובנטוס, והיא עשתה את זה כמה וכמה פעמים. עכשיו, לפי הדיווחים, לא באמת גם היה איזשהו שחקן ספציפי, זאת אומרת, הם יודעים שהם עשו את זה בכוונה, הם יודעים שהייתה כוונה לעשות את זה, והייתה הקלטה לתובע ששומע את קירוביני ואת פראטיץ', שישה, זה היה מנהל המקצועי, הצוות הזה, שזאת הכוונה שלהם, שהם הולכים לעשות את הדבר הזה. וזה בעצם על הדבר הזה, יובנטוס עמדה לדין ביחד עם עוד כמה מועדונים. העניין הוא שבחודש אפריל, השופט זיקה את כולם. כולם זוכו, כי השופט אמר, אין באמת הרי נוסחה שאתה יכול לחשב כמה שווה שחקן. אין דבר כזה, אגב, עד היום, אין.
שזו אחת הבעיות הכי קשות בכדורגל העולמי ובכלכלת הכדורגל העולמי.
נכון.
כי זה קר פורה, זה חלומו של כל מלבין הון ומחבס כספים.
נכון.
פשוט לנקוב בשווי מזויף של שחקן. הרי מי יכול לקבוע? נגיד עכשיו אוסקר גלוך, אוקיי? עובר לרדבול זלצבורג ב-7 מיליון. מי קובע שהוא שווה 7 מיליון? מכבי תל אביב יכולה להחליט שהוא שווה 80 מיליון.
אבל או... גם מישהו שישלם.
לא משנה. אתה גם יכול לכתוב, אבל הכוונה היא שאין... אין דרך לקבוע תג מחיר, אין נוסחה לזה. עכשיו, מה עוד יותר בעייתי? שגם אם תייצר נוסחה לזה, זה גם בעייתי, כי זה שוק חופשי.
נכון.
אז זו אחת הבעיות הגדולות בכלכלת הכדורגל העולמי.
אז זה השופט באפריל ניקה אותם. ניקה את כל המועדונים אגב, את כולם, את כל מי שעמד לדין, או כל מי שנבדקה איזשהו חשד לגבי העניין הזה. אבל לאחרונה נכנסו גם מה שנקרא כל הסיפור של ההנהלה האחרונה של יובנטוס והחקירה הפלילית שנעשתה גם נגדם, נגד אניאלי וכל ההנהלה. ופתאום יצאו דברים חדשים בתוך החקירה הזאת. כי החקירה, מה לעשות של ההתאחדות האיטלקית וחקירה פלילית של משטרה הכלכלית, שהיא פשוט, היא הרבה יותר, יש להם הרבה יותר כלים לעבוד ברמת המסמכים. ויצאו חומרים חדשים. ואז ההתאחדות החליטה, התובע אמר, אני רוצה להרער על הזיכוי. ולקח שוב את יובנטוס לבית הדין של ההתאחדות. שוב, הכל בגדר הספורטיבי אנחנו מדברים עדיין, לא הפלילי אזרחי. והגיע למשפט כמובן, נתן את ההוכחות שיש לו, וביקש מינוס 9 נקודות. והשופט, אחרי ששקל את כל הדברים, וגם היה שם כמה משפטים מאוד מוזרים של השופט ושל התובע, שיובנטוס צריכה לסיים מתחת לרומא ולא להגיע לליגת האלופות, אבל נתן להם מינוס 15, ועכשיו היא צריכה להתמודד עם הדבר הזה. עכשיו, סדר הפעולות שהולך להיות הוא כדלהלן. יובנטוס אמורה לקבל בימים הקרובים, כ10 ימים, מה שנקרא מגזר הדין, כ10 ימים, את כל דוח השופט, את כל הדוח, מה שבדיוק קרה שם, בעצם תכלס, על איזה חוק הם עומדו לדין, על מה הם עברו על החוק, הם עוד לא באמת יודעים את כל הדבר הזה, הם יודעים כרגע שיש גזר דין, ושהם הורשעו, ואת העונש, אבל צריכים לדעת, תכלס, על מה, על איזה סעיף הם עברו, ולזה יובנטוס ממש ממש מחכה לקבל את הדבר הזה, אחר כך יש לה 30 יום, כדי להגיש את הערעור, יכולה לעשות את זה כמובן לפני, ואז הלכו לערעור. עכשיו, נסביר לעודים מסביב, המשפט הזה, הדיון שהולך להתקיים הערעור, הוא על כל העונש. זאת אומרת, לא יכול להיות המתקה של במקום מינוס 15, 5, 7, 3 נקודות מינוס. לא. זה או מינוס 15, או כלום. או 0, ויובנטוס מקבלת בחזרה את כל הנקודות שלה. כך על פי כל התקשורת האיטלקית שהיא מדווחת.
עכשיו, זה מבחינתי הזוי. הזוי, ברמה הספורטיבית. זאת אומרת,
שוב, זה משפטית, כן?
לא, אני לא חושב אפילו על יובה. אני חושב על המתחרות שלה בצמרת, שעכשיו בטוחות שהן משיגות את המקום הרביעי, השלישי, החמישי, השישי, או לא משנה מה, שהתחרו מול יובנטוס, והצברו נקודות בזמן הזה, ויש מצב, יש מצב, שיובה פשוט תעקוף אותן בסיבוב, ותצבור את הנקודות שלה עכשיו מהתחתית, ופתאום תקבל בוסט של 15 נקודות, שאתה יודע, אולי באמת מגיע לה, אבל אז למה הורדת לה מלכתחילה?
כן.
וזה יוצר בעיה ספורטיבית מאוד קשה. קבוצות יכולות להסתובב כאן עם התחושה שהן כבר בליגת האלופות בעונה הבאה, ופתאום בביש אחד, ואמרנו, זה יכול לקחת משהו כמו 40 ימים, הסיפור הזה. יכול לקחת כמעט חודש וחצי.
נכון.
אנחנו כבר נהיה במרץ, בשלבים המחרים של העונה, ופתאום יובה מקבל את הבוסט הזה. אני לא מאשים את יובה, אני מאשים את בית הדין בקטע הזה. זה בעיניי לא בסדר.
כן, כל הסיפור גם ג'וזפה קינה, זה שהאיש שבעצם תכלס הוא התובע במשפט הזה, התובע מטעם ההתאחדות האיטלקית, אומר כי המעשה נעשה לשחק במספרים, שומעים בעצם את קירוביני ואת פרטיץ' שאומרים שהם יכולים לשחק במספרים וככה לזייף עסקאות. זאת אומרת, שחקן בשווי 5 מיליון יורו יכול להיות פתאום 12 מיליון יורו. זה כוונה, מה שנקרא, באמת לזייף. ועוד הוא אומר שזה נעשה כדי, בכוונה תחילה, כדי ליצור ליוב איזשהו יתרון לא הוגן בליגה. ולהחתים שחקנים על ידי רווח מזויף באמת.
אגב, אפשר להתפלפל על זה, כי ההשוואה האוטומטית הולכת לקלצ'ופולי. מזכיר לנו כמובן, כי יובה כבר הסתבכה בפרשייה פלילית כזו.
בואו נזכיר את הקלצ'ופולי בחצי מילה.
קדימה.
ב-2006 בעצם יובנטוס ומועדונים נוספים עמדו לדין והורשעו על כך שהם סידרו לעצמם, או כביכול סידרו לעצמם שופטים שהם רצו, ראינו לך מכן את הסרט בנטפליקס, גם את הפרק הזה על לוצ'יאנו מוג'י, שהיה מתקשר למשבץ השופטים, והוא אמר, תשמע, שים לי את השופט הזה, השופט הזה נראה לי קצת יותר מתאים אולי, או השופט הזה לא כל כך מתאים. ועל זה יובנטוס הורדה ליגה.
הורדה ליגה.
היה עונש מאוד 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 כבד, מאוד.
ומוצדק. בהנחה שזה אכן מה שקרה.
בהנחה שזה באמת קרה.
עונש מוצדק.
כן.
מה ההבדל? כמו שכבר, אני חושב שדיברנו על זה לפני חודש, אנחנו נזכיר למאזינים שלנו. ההבדל המהותי בין הקלצ'ופולי לבין הפרשה הזו שעדיין לא קיבלה שם, אולי אנחנו צריכים להמציא לשם.
לא, יש לה פריזמה.
פריזמה, אוקיי. לא, פריזמה זה שם החקירה, לא במשטרה או משהו.
פריזמה investigation.
אוקיי, פריזמה. בין הקלצ'ופולי לבין הפריזמה. זה שהקלצ'ופולי, בקלצ'ופולי הייתה השפעה ישירה על תוצאות משחקים. ישירה. אוקיי? בפריזמה זו השפעה עקיפה. ואפשר לדבר על זה, אולי גם אפשר לקרוא לה ישירה.
נכון.
אבל פה הסתכלותי שההשפעה היא עקיפה, ולכן העונש של הורדת ליגה לא על הפרק בכלל. מדברים כאן רק ברמת הנקודות. ואתה יודע מה? גם יצא לי ככה לדבר על זה בטוויטר עם אנשים... תשמע, יש מצב שיש פה השפעה שהיא קצת מעבר לעקיפה, כי בסוף כן, זה מאפשר ליובה להביא שחקנים כמו דושן ולחוביץ', שזה שחקן שמביא ליובה נקודות במור הגלב.
נכון. נותן לה יתרון, נו, בהחתמת שחקנים.
אמת, אין ספק. אמת, כן. אמת. וזו שאלה, האם זו השפעה עקיפה או השפעה ישירה?
תראה, זה חתיכת עונש, זה באמת מכה מאוד גדולה ליובה. תכף נדבר גם ברמה ספורטיבית מה זה עוד יעשה למועדון. נזכיר, העתירה הולכת לקוני. קודם כל, קוני זה בעצם... בית הדין של הוועד האולימפי, ככה זה עובד באיטליה, הוועד האולימפי, ואם זה לא יצליח, ליובנטוס יש לה עוד אופציה, היא יכולה ללכת לתר שברומא, שזה אפילו יותר גבוה, נקרא לזה כך, אבל בוא נאמר את האמת, זה די נדיר שבית הדין מבטל אנשים כאלו, באמת נדיר, ולא נראה כל כך שהפעם יובנטוס תצליח לברוח מזה. שוב אני מזכיר, אי אפשר להמתיק את העונש, זה או למחוק אותו, או שהוא נשאר על 15 נקודות. זה בעיה.
עכשיו, יש גם אנשים פרסונליים.
יש אנשים פרסונליים, כן.
אני אהיה לי 24 חודשים, מושעה מכל פעילות בכדורגל.
בכל מקרה הוא יצא מיובנטוס. בכל מקרה, כל ההנהלה התפטרה.
נדווד 8 חודשים, פרטיצ'י. פרטיצ'י, סליחה. פרטיצ'י 30 חודשים.
הוא נזכיר, הוא היום לא נמצא ביובנטוס. פאביו פרטיצ'י בעצם עזב לטוטנהאם לעבוד עם קונטה. עכשיו, גם באנגליה בוחנים האם העונש שלו יהיה תקף גם שם, על הפרמייר ליג, ויכול להיות שפאביו פרטיצ'י יצטרך לעזוב, וטוטנהאם תהיה פה בחצי בעיה.
אגב, טוטנהאם עשתה, אני מניח שבהרבה בגלל פרטיצ'י עשתה עסקאות ישירות מול יובנטוס, יכול להיות שזה גם חושף אותה, בן תגור, יכול להיות שזה חושף אותה גם כן, אני לא יודע. עוד דבר שחשוב להגיד על הטריו הזה, על אניאלי נדווד ופרטיצ'י.
פרטיצ'י.
לא משנה, פאביו. ופאביו. הם חשופים גם לעונשים במישור הפלילי. גם במישור הפלילי. חשוב להגיד, יובה, מעבר לעובדה שהיא קבוצת כדורגל, היא גם חברה שנסחרת בבורסה.
כן.
בעצם מה שקרה כאן זו הונאת משקיעים.
נכון.
יובה הציגה רווחים שלא היו לה. וזו הונאת משקיעים, זה כבר משהו ברמת בית כלא. וזה, אני מדמיין אגב את האימג' הזה, של פאבל נדווד.
אני לא רואה את זה קורה.
אני לא יודע, תקשיב, אבל...
באמת, זה רחוק מאוד.
אני לא בטוח, אני לא יודע.
לא חושב שכאלה.
אינני עורך דין.
יש משהו אחר שיכול להיות בעייתי ליובנטוס, דווקא בפרשה השנייה שלה, שנמצאת. תבינו, אני, אגב, באיטליה, האוהדים של יובה ופרשנים מתייחסים לזה כהרבה יותר גרוע מקלצ'ופולי, למה שהולך פה. כאוס מוחלט. מכיוון שיובה אין לה הנהלה מתפקדת, היא רק עכשיו מקימים את ההנהלה, זאת אומרת, יש את ג'אנלוקה פררו, יש נשיא, יש עכשיו, יש נקרא מנהל תחום ספורט, מנהל תחום כדורגל חדש, קלבו שהגיע, אבל ההנהלה עוד לא מתפקדת, היא עוד לא באמת מכירה את כל החומרים במאת האחוזים, היא עוד לא יודעת איך להתמודד בכלל עם הדבר הזה, וזה עוד יכול עוד לגדול, זאת אומרת, הפרשה השנייה שיובה עומדת, ועדיין נמצאת תחת חקירה, כי עוד לא עמדה לדין, זה על כל מה שקרה ברמת, בקורונה, ברמת המשכורות. הרי יובנטוס ביקשה מהשחקנים שלה לוותר על, על משכורות, 3-4 משכורות, אבל בתכלס היא שילמה לה אותה, מתחת לשולחן. שילמה, כי היא לא רצתה בבעיות עם השחקנים. אבל ברגע שהיא שילמה מתחת לשולחן, היא נמנעת ממס הכנסה. ומאוד, מס ועוד כל מיני דברים שהיא צריכה לשלם. קריסטיאנו רונלדו הרי תובע אותה על הדבר הזה, ועוד, ומן הסתם, עוד שחקנים גם הרי דיברו על הסיפור הזה. אז היא באמת, באמת יכולה להיות בסיטואציה ממש ממש לא טובה. הרי יובה לא רצתה להלין את השכר של השחקנים שלה, אז בגלל זה היא שילמה לה אותה, למרות שהיא ניסתה לברוח בגלל סיפור הקורונה. הפרשיאנו זה גם, גם, אתה יודע, זה גם שחקנים, גם הסוכנים שלהם, והיו כמה שחקנים שכבר דיברו על זה וחצי הודו, ואתה יודע, אם זה דשיליו, דליך, דיבלה ורונלדו אפילו קצת דיברו על הדבר הזה, כי יש התכתבויות בוואטסאפ, הדבר, זאת אומרת, יש תיעוד מסוים שהשחקנים כאילו מודים ואולי גם מהנהלה, וזה פרשייה שיכולה להגיע גם לעשות צרות צרות ליובנטוס, כי גם פה מדובר על סיפור כלכלי שיובה נסחרת בבורסה, וזה יכול להגיע לפלילי נגד אניאלי ושאר אנשים שם, אנשי הכספים לפחות, אבל אני עוד לא יודע איך זה ברמה הספורטיבית יכול להשפיע על יובנטוס. בגלל זה אני אומר, זה כנראה יותר גרוע, זה צונמי ענק על יובנטוס, ויכול להיות יותר גרוע מהקלצ'ופולי בסופו של דבר.
מה אנחנו יודעים ברמת השחקנים? מה הם מתכוונים לעשות?
אני לא חושב שיש מישהו שמתכוון לעשות כרגע משהו, זה אין מישהו שהולך לעזוב בינואר בגלל הדבר הזה, גם אין באמת זמן יותר מדי, עוד שבוע חלון העברות נסגר. אבל אתה יודע, לך תראה, לך תדע מה קורה בהמשך, זאת אומרת, אם יובנטוס לא מגיעה לליגת האלופות בעונה הבאה, או אפילו בכלל למפעל אירופי, אז יהיו שחקנים לדעתי שלא ירצו להישאר שם במועדון. אתה יודע, דימריה פתאום, פרדסים כאלה, פרדס למרות שפרדס אולי בכל מקרה יעזוב. יש, ויש עוד שמות, יכול להיות, אתה יודע, ולאחוביץ' לא ירצה אולי להישאר עונה נוספת בלי ליגת האלופות, ואולי כמעט כל הסגל, אתה יודע, שלא, חלק יישאר מן הסתם, חלק ירצה לעזוב. זה באמת עוד לא ידוע. ויש עוד משהו שיכול לקרות. הרי יש עוד שחקן, שחקנית ענקית שלא נכנסה בכלל לעניין.
מי?
וופה.
נכון. ברמת המפעלים שלה.
ברמת המפעלים, וופה.
הרי זו שאלה שאני שאלת המון, והיא שאלת גם המון, המון חבר'ה ישראלים שעולים אותה, כי היא הייתה איזושהי השערה, שאם יובה עכשיו מודחת מהמפעלים האירופיים, אז מכבי חיפה
לא,
מחליפה אותה. זה נכון, זה, לא, זה לא יקרה.
סדר לגבי העניין הזה, מהעונה הזאת יובה לא תושעה. העונשים האלה, לא קרה, זה לא, יש עונשים שיכולים להשעות אותה בעונה הנוכחית, אבל היא לא נמצאת שם בעונה הזאת. זאת אומרת, תנו לה לסיים את העונה הזאת של הליגה האירופית, אבל...
לא, גם אני חושב שלכל היותר, גם אם עכשיו הולכים על הצעד הקיצוני ביותר ומשאים אותה, אף אחד לא תחליף אותה. הקבוצה
לא,
שפוגש אותה
בוא.
תקבל ניצחון טכני,
נכון.
ננט.
אני חושב שאבל, וופה שוב, היא עדיין יושבת על הגדר, היא מנסה לראות ולקבל אולי אחר כך חומרי חקירה קצת יותר, ברמה הפלילית מן הסתם, וגם כמה ברמה הספורטיבית. והיא עוד לא אמרה שום דבר על כך שהיא עומדת להעמיד לדין את יובנטוס, היא עוד לא שום דבר, שום תגובה לגבי העניין הזה, למרות שאני חייב לומר לך את האמת, העיתונות באיטליה, הגזטה, הקוררת דלו ספורטוס בו, מחפשת כל הזמן את התגובה של וופה, כי מזה הם חוששים גם. ויש עוד משהו, כי אם וופה משעה מהמפעלים האירופיים, העונש שלה קורה בכל מקרה. גם אם יובנטוס, נגיד מסיים במקום 9, ואין לה שום כרטיס, למפעלים האירופיים, אז העונש עדיין לא תקף. העונש יהיה תקף רק שהיא תשיג את הכרטיס. רק אז זה יכול לקרות. ככה עובדים העונשים שלה. אז זאת צרה צרורה יכולה להיות. מעבר לעובדה של לא לשחק בליגת אלופות עבור יובה, זה באמת משהו כלכלי ובעייתי מאוד.
אז בוא נדבר רגע על מה זה עושה לה בטבלה. יובה מורידים לה 15 נקודות. היא בעצם יורדת ממאזן של 37 נקודות, כשהיא במקום השלישי בטבלה, ל-22 נקודות.
הוספת את הנקודה שלה?
עוד לא.
עוד לא?
עוד לא.
עוד לא.
ל-22 נקודות, ויורדת עד למקום העשירי, מרחק של 12 נקודות ממקום בליגת אלופות. אתמול משוחקים משחקים, ויובה כאילו עדיין בעונש, מאבדת עוד שתי נקודות, עם 3-3 מול פיורנט, מול הטלנטה, ומה שקורה זה שעכשיו עם 23 נקודות במקום התשיעי, כשרומא מנצחת ועם 37 נקודות במקום הרביעי, ויובה במרחק של 14 נקודות מהמקום בליגת האלופות.
זה פער שמאוד מאוד קשה לסגור, באמת. זה... שוב, נשארה חצי עונה, בדיוק חצי עונה.
זה פער זה... כמעט בלתי סגיר.
זה מאוד מאוד קשה, 14 נקודות זה המון, וצריך שהרבה קבוצות יאבדו נקודות, כי כשאתה מסתכל על הקבוצות מעליה, מעל יובנטוס יש את טורינו, יש את אודינזה, לאציו, אטלנטה ורומא. כל אלה צריכות לאבד מספיק נקודות כדי שיובה תעקוף אותה.
זה קטע שדיברנו בפרק האחרון על סריה A הראשונה וסריה A השנייה.
כן.
ויובה פשוט...
צנחה על הסריה השנייה.
צנחה לשנייה. כן. כי באמת יש פערים גדולים בין הצמרת הגבוהה לשאר הליגה. אז בוא רגע נדבר על מה שקרה במחזור הזה, נכון? אנחנו מבחינתנו כיסינו את הפריזמה.
אני... חייב להודות, זה כל הזמן הולך להיות עכשיו באוויר, המינוס 15, אי אפשר שלא לדבר על זה, מן הסתם בתקופה הקרובה ייכנסו כל סיפור הערעור, ואז נראה באמת לאן זה הולך, וזה מצד אחד יכול לחבר מאוד את יובנטוס, וזה גם נראה שהאוהדים מאוד בו מתחילים להתחבר לתוך כל הדבר הזה, ולהתאגד סביב המועדון, ואגב, לקלל מאוד את ההנהלה הקודמת, כי היא אשמה, אני יכול להגיד לך יותר מזה אפילו, עדים של יובי מאוד מאוד כועסים גם על התקשורת, ממש ככה, ואפילו בגלל כל הסיפור והסיקור התקשורתי הפחות נעים ליובנטוס סביב העניין הזה, למרות שיש כמה אנשים שבכל זאת תמכו בה גם ברמה התקשורתית והחוצה, אז כרגע עדים של יובנטוס הם ממש מוחים נגד דזן ונגד סקאי, והם התחילו לבטל מנויים. אבל ממש, לבטל במספרים גדולים, זאת אומרת, רק באזור מחוז פוליה בוטלו 10,000 מנויים, שזה המון.
למה בעצם?
כי הם מוחים על הסיקור. זאת אומרת, אל תדאג, הם יראו את המשחקים, בלינקים פרוצים, הכל בסדר. את המשחק הם יראו איכשהו. אבל כן, זה גם דרך של היובנטינים למחות. אתמול גם היה שלט באליאנס סטדיום שרשום, סריה A, סריה B, לא משנה איפה אותם, אנחנו תמיד עם יובנטוס. ובואו נראה לאן זה באמת הולך. אז במשחק הראשון ראינו לאן זה הולך.
טוב, אז בואו נדבר קצת על המחזור ה-19 שיצא לדרך, אנחנו נרוץ עליו. אז רק דיסקליימר לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו מדברים לפני המשחקים של אינטר נגד אמפולי ושל לאציו נגד מילאן, וגם של בולוניה נגד קרמונזה שטרם שוחקו, אבל נדבר על מה שכן יש.
כן.
ואנחנו נפתח כמובן עם הסיפור הגדול של המחזור הזה, וזו יובנטוס שעושה 3-3 מטורף נגד אטלנטה.
האמת שקרדיט גדול על הקאמבק שהצליחה לעשות יובנטוס, אבל שוב בוא נדבר על ההגנה של האלוהים אדירים.
כן.
8 שערים בשני מחזורים.
חמישייה,
כן, בדיוק, והייתה, היא חטפה 7 שערים עד אז.
כן, על ב-15 מחזורים, כמה זה היה?
נכון, כן.
מטורף.
אז שוב, זה היה דנילו ברמר ואלכסנדרו, אבל טעויות...
17 מחזורים.
כן, עם טעויות מטורפות בתוך ההגנה, אתה רואה את לוקמן שם, לבד לגמרי כמה וכמה פעמים, ואת הוילנד, באמת, אטלנטה הייתה נהדרת, אבל יובנטוס הצליחה לחזור, היה לה את האופז לעשות קאמבק, ופעמיים מפיגור, גם ב-1-0, וגם ב-2-1. סליחה, ב-3-2 של אטלנטה, אז באמת קרדיט יפה מאוד לדבר הזה, עם השערים של אנחל דימריה בפנדל, שער גדול של ארקדיוש מיליק מהאוויר, פצצה יפה מאוד לשער, ודנילו בתרגיל טוב בכדור חופשי. אז בקטע הזה לפחות היה לה את האופי, גם אלגרי אמר שכל מה שקורה מסביב לגמרי השפיע על השחקנים, ברור. שזני בגול הראשון תראו אותו שהוא היה לא טוב, ובוא נודע על האמת, גם אלגרי אמר את זה, זה בסוף משחק, הוא אמר, תשמעו, יומיים כאלה יכולים להרוג קבוצות, להרוג.
ברור, 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 תקשיב, זה גומר אותך, זה גומר אותך, אתה עובד קשה, הורידו להם 5 ניצחונות, פשוט הורידו להם 5 ניצחונות, זה המון, כן. זה המון, המון, המון.
נכון.
בבת אחת, ובוא, יובה, ודיברנו ופיארנו את הקאמבק המדהים שלה, את הרצף של 8 משחקים, 8 ניצחונות רצופים, הכל ללא ספיגה, ופתאום אומרים להם, שומעים? הרוב יורד.
כן,
5 משחקים.
אחרי הגול של דנילו, תראו את זה ברשתות, אלגרי חגג.
מה זה חגג?
טרפת, איך הוא חגג את הגול, את ה-3-3, והוא אמר אחרי זה, אני אנושי, מה לעשות? גם עליי עוברים דברים. והוא כל הזמן, גם לפני המשחק, ניסה לשדר שכולם מאוחדים, ולגייס את כולם למטרה הזאת, בקטע הזה הוא עושה את העבודה יפה, ובוא נאמר את האמת, אלגרי כנראה היחיד שבמועדון הזה כרגע שמתפקד באיזושהי צורה.
אז יובה סופגת, כמו שאמרנו, 8 שערים בשני משחקים רצופים. הדבר הזה כמעט ולא קורה לה לאורך ההיסטוריה, כזו כמות של ספיגות בזמן כל כך נמוך, מאז 1988. היא לא סופגת 8 שערים בשני מחזורים. ותשמע, היינו יכולים גם לצפות את התוצאה הזו, כי מתוך 12 מפגשים האחרונים בין אטלנטה לבין יובנטוס, המשחק נגמר בתיקו.
כן.
זה, אני חושב שזה המון, אני חושב שזה די, אולי אפילו הכי הרבה בליגה האיטלקית.
נכון.
אז שמע, כיף, אבל אחלה משחק באמת, וים גולים.
ים גולים, אבל כמה מחשבות להגנה של יובה, זה בטוח, גם לצד של אטלנטה, ומגיע להרבה מחמאות לאטלנטה. תשמע, לוקמן, איזה שחקן, באמת, איזה שחקן, 13 שערים ב-19 משחקים, כולל 2 אמש ובישול. הוא ורסמוס הוילנד זה גנבות ענק. גספריני, האמת שסיפר אחרי המשחק על הדבר הזה. כי הם הביאו הרי סקאוט חדש בתחילת העונה הזאת, ראש סקאוטינג חדש, את לי קונגרטון, שהוא וולשי, והוא עבד בלסטר, והוא הכיר את לוקמן, והוא זה שעשה את השידור בסופו של דבר, וזה עבד בצורה מדהימה. 5 משחקים כבר ללא הפסד לאטלנטה, שהיא מתחילה איפשהו את הריצה שלה אולי מחדש לסריה, אולי לחלום באמת להגיע גם כן לרביעייה הראשונה, ועכשיו זה לגמרי שם כבר. מתחילה
לחלום, היא כבר ממש שם. היא במקום ה-50, 35 נקודות. היא 2 נקודות מרומא שבמקום הרביעי, וגם מאינטר, שצריכה לשחק. אבל היא ממש ממש שם, ובוודאי עם היציאה של יובה מהתחרות, חבל על הזמן, ואטלנטה נראית באמת מצוין. ואמרנו רומא, בוא נדבר על רומא. אז רומא מנצחת, 2-0 את ספציה. ופאולו דיבלה מתחיל להחזיר את החוב לתמי אברהם.
כן, אתה יודע, היום הוא צייץ ככה אל שראוי ותמי אברהם, you're welcomed, על השני בישולים הנהדרים שלו, אחרי מה שהוא קיבל. רומא מנצחת 2-0, משחק שהיא שלטה בו לגמרי, אם היא הייתה קצת רוצה יותר, מצליחה יותר, אז גם הייתה עושה את זה ב-4-5-0. ספציה לא באמת הייתה שם יריבה, כי גם החלוץ הכי טוב שלהן זולה לא היה להם, המלך שערים שלהם. אבל מה שכן, אתה יודע, המשחק הבא של רומא זה נאפולי. זאת אומרת, אתה מוביל 2-0. גם מוריניו וגם צ'ליק. צ'ליק פה עשה עבירה דקה 83. איזה עבירה שטותית? קיבל צהוב וזהו, הוא מורחק מול נאפולי. למה לא הוצאת אותו? או למה לא חשבת? בעבירה במקום, כאילו, אין סיכוי בכלל שיכול לקרות משהו משם. זה אולי קצת בעיה עבור רומא. רומא אבל 7 משחקים ללא הפסד, ולא סופגת שוב. אבל אתה יודע, כל הסיפור ברומא הוא בכותרות בבוקר הזה, זה מן הסתם סביב שוב עוד משחק שניקולו זניולו לא היה בו.
כי הוא השם שלו נקשר כבר למעבר, האמת יש שתי, ואתה יודע מה, זה מחבר אותי לשאלה שקיבלנו מהקהל.
אז רגע, לפני השאלה, לא, okay. או שאתה רוצה כבר את השאלה.
לא, כי
השאלה.
זה מחבר אותי לשאלה.
מקדאוול, תן את השאלה.
אקרמן, אני נותן את השאלה.
תן את השאלה.
רום סלע שואל,
oh.
זניולו למילן, יש באמת סיכוי לעסקה?
לא.
אין סיכוי.
לא נראה לי, לא.
אבל לאן כן יש סיכוי?
יש סיכוי למי שיציע את הסכום הראוי, כי רומא רוצה באזור ה-30 מיליון יורו עליו, וכרגע עדיין לא משלמים עליו 30 מיליון יורו כן. על ניקולו זניולו.
מזכיר שזניולו, השם שלו נקשר לטוטנאם.
נכון.
כבר בקיץ.
היה ווסטאם, טוטנאם ועוד כל מיני. כן, קונטה רוצה אותו, אבל צריכים להוציא כסף על זה. תראה, יש עוד משהו, והאמת שממש, תיאגו פינטו, וגם מוריניו אתמול, לסוף המשחק, אומר, כן, לא מתבייש להגיד זניו, לא רוצה לעזוב את הקבוצה. פשוט ככה. זה תיאגו פינטו אומר, הראש שלו במקום אחר מאשר לתת את הכל כרגע למועדון. אני יכול להגיד לך שברמה מול הקהל של רומא, זה לא טוב, משפטים כאלה. זה לא טוב. ברור. כי בסופו של דבר, אם הוא יישאר ברומא, הוא יצטרך לעמוד מול הקורב הסוד, ולעמוד מול הקהל, ו... נכון שזניולו עשה דברים מדהימים בקבוצה הזאת, הגול שלו הביא בגמר הקונפרנס ליג את התואר, אבל הוא כבר קיבל בוז מהם, ועכשיו שוב לעמוד מולם בסיטואציה שכולם יודעים שהוא לא רצה להישאר במועדון, ברומא האהובה שלהם, סיטואציה לא פשוטה. מוריני אומר שהוא כמובן יתמוך בו ויהיה איתו כמובן, ולא משנה מה יקרה, הוא בטוח שהוא גם ימשיך וייתן את הכל, אבל סיטואציה מעניינת שגם יכולה מאוד להרוס להם בחדר ההלבשה לרומא.
אני חייב להגיד לך, זניולו מגיע ב-2018, קיץ 2018 לרומא, רשת אותו ב-4.5 מיליון יורו מאינטר, כהבטחה מאוד גדולה.
היא, אגב, היא רוכשת אותו כהבטחה, אבל אף אחד לא ידע שזה הולך לקרוס. זאת אומרת, ידעו שהוא שחקן טוב, אבל הוא בא הרי עם בעבר שלו שחקן.
סבבה, אבל הוא מגיע...
עניין גולן, אם אני לא טועה, באותה עברה שלו.
הוא מגיע אבל על תקן טלנט שרומא בונה עליו לעתיד.
כן.
לא אומר בתור פרנצ'ייז פלייר, אבל
כשחקן שיגדל... לא, כולם דיברו, לא תהיה הבא, אבל זה לא בכיוון.
סבבה, וזהו. בהסתכלות הכי חטופה שיש על המספרים שלו לאורך מעונת 2018-19 ועד היום, תשמע, אין שום דבר שבולט לעין יותר מדי, הוא לא מצליח באמת להביא את עצמו.
אני חושב שאם הוא לא היה נפצע את הפעש, שני קרעים ברצועות, אז אולי היה נראה הרבה יותר טוב, אבל הוא שחקן טוב, אבל...
24 שערים, 18 בישולים, ב-128 הופעות
ברומא. לא, זה לא רע.
זה לא טוב. זה לא טוב.
לא, לא נכון.
איך זה טוב?
לא, זה לא רע. מעורבות גול בכל שני משחקים, מעורבות בגול.
24 ועוד 18, כמה זה?
נו.
42?
נו.
יפה. 42, 128 חלק ב-42, זה בערך מעורבות בגול כל שלושה משחקים.
נכון.
זה לא משהו.
נכון. תשמע, אני שוב אומר, אני חושב שהשחקן הזה... משהו צריך להשתנות בראש, כנראה עוד להשתחרר מכל הפציעה, להשתחרר מאוד מקומות, הוא גם מחוץ לעולם הכדורגל עשה כל מיני שטויות, והקעקועים, והאימא שלו שלא נתנה לו שקט בתמונות באינסטגרם.
הוא בן 23.
נכון, בדיוק, זה העניין, הוא רק בן 23, הדברים יכולים להשתנות שם עבורו, כישרון גדול, מה שיש לו ברגליים, אני גם לא חושב, אני חייב לו את האמת, אני חושב שמורינו משתמש בו לא נכון, לא בצורה הנכונה. כי יש לו את פאולו דיבלה, שהוא בונה עליו, ודיבלה ענק, שלא נבין, דיבלה עם שני בישולים לאלשרה ואיתמי אברהם, ובכלל דיבלה קלף מפתורף, 7 שערים, 5 בישולים ב-13 משחקי ליגה, זה המספרים שבעצם
לא רוצים. זה בדיוק, זה השחקן שאתה מחפש.
אבל, בסופו של דבר, עם כל העונה של יובה, מה אנחנו רואים בטבלה?
מה?
רומא במקום 4.
יפה מאוד.
לפחות כרגע.
יפה מאוד.
לפחות עוד לפני המשחק של לאציו.
שמע, בסוף עוד ההימורים שלנו יצליחו, שאמרנו שתהיה טופ 4. ראית? איך פגענו, אה?
אתה מבין.
כל הכבוד. מי אמר שאין לנו מושג, אקרמן? מי אמר? טוב, בוא נמשיך הלאה.
אגב, עוד משהו לגבי ספציה.
כן.
לוקה גוטי, המאמן שלהם, הגיע על קביים, נפצע.
אויש.
כן, זה לא נעים. אבל יש להם שחקן שהולך לארסנל, את קיוור. יעקב קיוויור, המגן שלהם שהולך לארסנל, כבר ממש בדרך לבדיקות רפואיות בלונדון.
כבר עבר אותן, ממה שאני מבין.
כן, בדיוק, אזור 20 מיליון יורו לארסנל, סחטן, ספציה מוציאה שחקן לפרמייר ליג, לא רע.
ב-20 מיליון, 25 מיליון יורו.
כן, כן.
אני אומר, ברמת התחושה, כשאתה שם 25 מיליון יורו, השחקן מספציה, אתה מאוד מאמין בו.
נכון.
ולתחושתי זה גם יהיה הצלחה.
יפה, טוב. תשמע, יכול להגיע לשם לקחת עוד אליפות על בחציונה שהוא ישחק שם.
נכון, יפה, אחלה, יפה. עוד, עוד,
מספציה.
עוד פולני שמגיע לארסנל, נקווה שהוא יסיים את ה... שהוא שם יהיה לו קדנציה יותר טובה, נדבר כן. על שצ'זני.
נכון.
טוב, נאפולי.
נאפולי.
עושה נאפולי. מה עוד יש... מה נאפולי עושה השנה?
נאפולי.
מנצחת.
בדיוק.
אז 2-0 של נאפולי על סלרניטנה. וחלק מלעשות נאפולי זה שוויקטור אוסימן יכבוש, אז היא עושה את זאת שוב, וגם די לורנצו מוסיף שער משלו מבישול של זמבו אנגיסה, נפלא, ונאפולי, בטח עם הנפילה של יובה, שזו הייתה בשורה אדירה עבורה, כבר עם בפער לפחות, נכון להקלטת מילים אלו, בפער של 12 נקודות במקום הראשון.
נקווה שמילן תעשה 9.
אני מזכיר, מילן פוגשת את לאציו באולימפיקו.
נכון.
וזה, תקשיב, זה בדרך לסקודטו, אקרמן.
לגמרי, בוא.
זה לא חדש, כן? זה לא תובנה.
הרי, יאל, נאפולי השיגה 50 נקודות מתוך 57 אפשריות. זה מספרים חולניים, זה מפלצתי.
אני חושב שהיא השלישית בהיסטוריה שעושה את זה, אגב.
נכון.
פעמיים זו הייתה יובה.
נכון.
ונאפולי השלישית.
נכון. ומי הייתה עוד קבוצה? לא, יש עוד אחת.
אה, באמת?
פעמיים יובה ואינטר.
אינטר גם, מתי?
אינטר ב-0607, 2007.
יפה.
כן. זה היה פעם, אגב, מה משותף לכל הקבוצות האלה שאמרנו שעשו את זה?
זכו באליפות.
בדיוק. אז נאפולי בדרך לגמרי לשם. ניצחון מספר 276 בסריה ללוציאנו ספלטי, הופך אותו למאמן עם מספר הניצחונות הגדול ביותר בליגה. לוציאנו, סחטן, אוסימן ממשיך בשלו. אגב, כבר הצחליה במשחק הזה לא שחק, הוא היה פצוע, ושוב אנחנו אומרים, נאפולי מסתדרת בלי חוויצ'ה.
וזה מחזיר אותנו לדיון ששאלנו, מי יותר חשוב עבור הקבוצה שלו, חוויצ'ה או דיבלה?
דיבלה.
והנה, זה בדיוק זה. נאפולי מכונה, חוויצ'ה זה היהלום. זה, זה הברק, זה הכוכב, אבל הוא לא הבורג שהכל נע סביבו. הוא פשוט תוסף את הכוח הכי גדולה שיש לנפולי. זו לעומת דיבלה, שהוא באמת מה שמניע את המכונה.
כן, נפולי משחק הבא אמרנו מול רומא, ליגת אלופות עוד מעט, ממש בפתח מול איינטראכט פרנקפורט, בהחלט יריבה שהיא יכולה לעבור אותו ולעשות רבע גמר. לדעתי היא לא הייתה אף פעם ברבע גמר. הוא שאלה פעם אחת, נפולי. אני זוכר שאלה מול ריאל מדריד, אולי ברבע זה יכול להיות? יכול להיות. כן, ועונה מפלצתית, נו, הקבוצה הזאת היא פשוט מדהימה, אין לי יותר מה להגיד עליה. באמת שאין לי, די, תעבור.
די לורנצו שער בחורה.
אגב, אבל כולם רוצים שנמשיך לדבר על נפולי, אתה זוכר?
כן,
בטוויטר,
כן. עוד נפולי, עוד נפולי,
עוד נפולי. בבקשה.
אני חושב שאני יכול להבטיח למאזיננו היקרים שאני באמת חולה עליכם. אנחנו נדבר הרבה על נפולי.
מן הסתם.
לא יהיה חסר נפולי.
כן, אתה יודע, אני כבר שומע על אנשים. מה זה שומע? אנשים מדברים איתי שכבר הזמינו. נוסעים כבר עוד...
עושים בשכל.
נוסעים לנפולי ומסתכלים כל מיני בלוח משחקים, איזה משחק יכול להיות משחק האליפות שלהם אולי, ודווקא לנסוע למשחק הזה, ללכת לראות אותם בהצטדיון של מארדונה, בהחלט סחטן.
עושים בשכל. טוב, בוא נרוץ, אני מריץ משחקים נוספים, ואתה תעצור אותי, בסדר?
יאללה.
מונזה ססוולו 1-1.
יאללה.
סמפדוריה אודינזה 1-0 לאודינזה.
עצור.
עצרתי.
עוד הפסד לסמפדוריה. מה יהיה?
זה נראה לא טוב. לא טוב בכלל.
כן, סטנקוביץ', מה יהיה? תפאורה מטורפת שהקדישו לוויאלי במשחק הזה, סמפדוריה. עשו לו גם לפני שלושה ימים לפני זה טקס ככה באחת הכנסיות בגנואה. הגיעו אלפים. אלפים של אוהדים עם שחקני עבר. ושוב, לא היה, זה לא היה טקס קבורה או הלוויה. עשו טקס פשוט בכנסייה. אלפים של אנשים, יש ביוטיוב הרבה מאוד סרטונים של הדבר הזה. ובכלל, סמפדוריה, את המשחק הזה התחיל להם מלא מצבים, גבי עדיני שם עם מחמצות. באמת, באמת, זה לא מה שסטנקוביץ' חלם, שלושה הפסדים גם של 1-0 יש לו לסטנקוביץ', פשוט הם לא כובשים שערים גם.
הם לא כובשים בבית שבעה משחקים ברציפות.
וואו.
לא כובשים בבית, תקשיב, איזה נורא זה, את הקהל ביתי לא חגג את השבעה משחקים.
נכון.
על הפנים.
וסחתן על אודינזה שעושה ניצחון במשחק מול קבוצה שעיקשת וניסתה, אז איזה בו, ההולנדי.
הם במקום ה-19, 9 נקודות אחרי 19 מחזורים, תקשיב, זה...
לכלום.
על הפנים, על הפנים.
על הפנים, תשמע, כבשו רק 8 שערים.
תשמע, שאתה לא כובש בבית שבעה משחקים ברצף.
כן.
פיורנטינה טורינו, 1-0 טורינו.
אלכס מירנצ'וק, גול גדול. אבל שוב, פיורנטינה בועטת באים עם אימא של הדלי. פיורנטינה פשוט לא טובה, באמת. הם תקפו, ניסו, היה מצבים, אבל לא, זה לא היום שלהם. ניצחון ראשון של טורינו בארטמיו פרנקי משנת 76. סחטן על טורו, בשבוע שעבר אתה זוכר, קווין ספנסי היה בסלון שלהם, והם עדיין הפסידו לספציה. שתי קבוצות אמצע טבלה, פשוט ככה, שמדשדשות בעונה שלהם, ואולי עכשיו עם העונש הזה של יובנטוס, יוכלו קצת לנסות לעקוף אותה, לנסות להתקדם, טורינו כאילו עקפה אותה מן הסתם, ובכל זאת להשיג איזשהו מקום שבע כזה, איזה קונפרנס ליג לאחת מהן.
יפה. היא באמת מתרחקת מרחק 3 נקודות מיובנטוס בקרב העירוני.
בדיוק.
יפה. ותשמע, תקשיב.
תקשיב.
וונה, ורונה.
בדיוק.
ורונה, עם 3 ניצחונות כל רגע, העונה.
רגע, יש לי.
כן.
אתה רוצית להגיד לדבר על ורונה או ורונה?
וורונה.
הבנתי.
סליחה על הדיסטורשן בצרכה שלי עכשיו. אז ורונה... עם 3 נתחנות כל העונה, 2 בשלושת המשחקים האחרונים, 2-0 על לצ'ה. בוא נע, הם מתחילים לברוח.
ממש ככה, הם
יוצאים מהאוב.
יוצאים מקום 18 כרגע לוורונה. בוא נזכיר גם בהפסד האחרון שלהם, הם יקשו קצת על אינטר, היה טקו בחוץ מול טורינו, ופתאום 12 נקודות. אמנם עדיין רחוקה, זאת אומרת, מססוולו שיש לה 17 נקודות, או 5 נקודות, זה לא פער מטורף, עוד יכולה לגמרי לעשות את זה. ורונה, איזה התעוררות פתאום. זה רק אומר, אתה יודע מה זה אומר? תנו קרדיט למאמנים שלכם. כאילו, אתה יודע, אמנם היה שם חילוף, יוריץ' הלך, ועשו חילופים, אבל לא יודע, משהו מרגיש לי שהיה צריך להשאיר דווקא את יוריץ'.
עכשיו, שים לב נתון נחמד.
או שאתה יודע מה בעצם אני אצן את המוח, אני קשקש. אם עשו חילוף וזה עבד, אז כנראה שזה באמת הדבר.
ורונה, הקבוצה היחידה, מהמקום ה-13 ועד המקום האחרון שמנצחת במחזור הזה, והיא בוודאי גם היחידה, היא היחידה, וואו, רגע, וואו, 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 איזה נתון אני, וואו, איזה נתון אני מביא לך.
איפה אתה?
תקשיב.
תן לי.
מהמקום השישי ועד למקום האחרון, אוקיי? ממקומות 6 עד 20, 6 עד 20 אקרמן,
כן.
ורונה היא הקבוצה היחידה שמנצחת 2 ו3 המשחקים האחרונים שלה. היחידה, היחידה.
טוב, שוער.
תקשיב, וואו, בוא נהבתי את זה עכשיו, איזה אופטה.
משחק הבא של ורונה, בוא נראה. אודינזה בחוץ, לא פשוט, לציו בבית, לא פשוט, סלרניטנה, רומא ופיורנטינה. טוב, כמה משחקים לא פשוטים צפויים לוורונה, אבל לכולם בעצם אמור להיות משחקים לא פשוטים, כי זהו, מתחילים.
לפי איך שאנחנו רואים קצב צבירת הנקודות למטה הוא לא גבוה, צריך לנצח משחקים אחת לב, וזה יכול להיות שוורונה תצא מזה, בטח גם ממך שססוולו שמעליה נראית כרגע. טוב, אנחנו ממש קצרים בזמן, תן לי את זה בזריז על אינטר אמפולי ועל לאציו מילאן.
אינטר ממשיכה לראות טוב, שימו לב כמובן ללאוטרו מרטינז, אני חושב שכל הסיפור הזה של יובנטוס הולך להסיק מן הסתם את כל קבוצת הצמרת, ולדבר גם על זה, העיתונאים ישאלו גם את, ישאלו את המאמנים בסופי משחק על, על הסיפור הזה, מילן נגד לאציו זה מוקש, מילן אמרנו, היא בתקופה גרועה מאוד, היא מאבדת נקודות, היא לא נראה טוב, היא סופגת המון המון שערים, אולי החזרה של רביץ' תעשה קצת טוב לקבוצה הזאת, נזכיר, היא באה אחרי ההפסד 3-0 בסופרקאפ, ואינטר מגיעה אחרי הניצחון 3-0 בסופרקאפ, כל אחת עם מצב רוח קצת אחר.
אסף אקרמן.
דניאל עמק דה וינצ'י.
איזה מגניב היה לנו. הרדיו, אנחנו אוהבים אותך, הרדיו. אנחנו נשתמע בפרק הבא עם בשורות חדשות, אני מניח, אולי מכיוונה של יובנטוס.
שער הורגש כנראה.
ונקווה להרבה ספורט, הרבה נקודות, הרבה כדורגל והרבה שערים. תודה רבה לכם שהייתם עימנו.
לא לשכוח, לדרג.
דרגו
בספורטיפיי, וגם באפל. באפל פודקאסט ובא?
בגוגל אין דירוגים, פשוט תחצו פליי בגוגל.
אז תחצו פליי.
פליי, יאללה, סיבו פליי.
תשמור אותנו.
יאללה, ביי חברים.
צ'או.